בפרק י"ט. אני חושב שיצרנו בשאלה של הקדוש ברוך הוא על שרה, נכון? משהו כזה. טוב, אז אם ככה, זה לא פרק י"ט, זה פרק י"ח. פרק י"ח, פסוק י"ב: ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. כלומר, שרה מפקפקת בנבואה שאמרה שהיא תביא בן, ויש לה שתי סיבות לפקפק. אחת, שהיא בלתה אחרי בלותי, מזמן כבר איננה יכולה להיות פוריה. דבר שני, אדוני זקן, אדוני זה אברהם, אז גם זקן לא יכול להוליד. אם כן, יש פה שתי קושיות מציאותיות מן הטבע נגד דברי הנבואה. לכן היא אומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, שתיים, ואדוני זקן. ויאמר השם אל אברהם, פסוק י"ג: למה זה צחק השרה לאמור, אף אמנם ילד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ובשר הבן. לא מובן. לכאורה הציטוט של דברי שרה איננו מדויק. היא אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, ואילו השם אומר לאברהם, שהיא צחקה לאמור, אף אמנם ילד ואני זקנתי. כן. שהייתה אילונית או איילונית. כן, נו, אז מה?
אז מה הקשר
לבן כה וכה? קל וחומר. כן, נכון, זאת אומרת שקל וחומר. גם אם היה לה רחם, אבל אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אז גם כתוב, חדל להיות לשרה אורח כנשים. משמע שלפני כן היה לה אורח כנשים. אז אורח כנשים, וסת, והיה לה. טוב. זה מה שאתה אומר, ידוע ששרה הייתה אילונית. זה המדרש. אני הולך בי הפשט. אנחנו לומדים פסוקים. לא משנה. אנחנו לומדים פשטי פסוקים. והמדרש זה עוד מדרגה. אז אני לא הבנתי למה הקדוש ברוך הוא מצטט לו נכון. הפירוש השני הוא הפירוש של רש"י. נכון? מה אומר רש"י? ואני זקנתי, אני קורא ברש"י, שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה, ואדוני זקן. זה כאילו שזה לא יפה שהיא אומרת, אדוני זקן, זה פגיעה באברהם, לכן הכתוב שינה, ואני זקנתי. לא כך מובן, היה אפשר לכתוב אם כבר, אז אם רוצים למחוק משהו, אפשר להגיד, האף אמנם ילד. חוץ מזה, מה זה כל כך פוגע לומר שאברהם לא יכול להוליד? אדם בן 100, באמת זה קשה מאוד שהוא יוליד. מה כל כך קשה בזה? אבל זה הפירוש השני, נכון? הפירוש הראשון, שהוא הפשט, לא מובא ברש"י. נכון? מה הפירוש הפשוט? הרי שרה אמרה שהיא לא יכולה ללדת, נכון? במי היא תולה את זה? לא, היא תולה את זה בשניים, בעצמה ובבעלה. אחרי בלותי, זה בעצמה, אז אני זקן, זה אברהם. היא תולה את זה, אם כן, בנתונים טבעיים. מה, הקדוש ברוך הוא זקן? אבל, טוב, זה מתקרב לעניין. יש את השאלה, במי זה באמת תלוי ששרה תלד? אתה אומר אם כן, זה תלוי בקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא יעשה נס, נכון? לכן הקדוש ברוך הוא אומר מפורש, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם ילד? ואני זקנתי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא זקנתי מלעשות ניסים. והראיה, זה המשך הפסוק, היפלא מהשם דבר? כלומר, ואני זקנתי, זה קושיה של הקדוש ברוך הוא. וזה באמת קשור למה שאתה הצעת, שכשאמרה ודוני זקן, בלי להגיד שאברהם זקן, בעצם היא מפנה את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, בלי לשים לב. היא אומרת כאילו שהקדוש ברוך הוא זקן, וזה בלתי אפשרי. לכן הוא אומר, ואני זקנתי, וזה השתמע מאמירתה ואדוני. מובן? מובן מה? עכשיו, זה דבר, לכאורה זה פשט הפסוק. ואני, מאיפה אני יודע? זה הקריאה של המדרש. ככה המדרש מפרש בפירוש הראשון שלו, מדרש רבה. הפירוש השני של המדרש, זה כמו שמביא רש"י, שינה הכתוב מפני השלום. זאת אומרת, שלכתחילה המדרש מבין, כפשוטו, שהיא בעצם איננה מאמינה בנס. ואני שואל, מדוע רש"י לא הביא את הפירוש הראשון של המדרש, למרות שהוא מתבקש. מה? זה פשוטו של מקרא, מה שאני אמרתי. אלא מה? רש"י ידע שאם אנחנו נלך לפי הפירוש הראשון, יצא מזה תוצאה מאוד לא פשוטה, שבעצם שרה לא מאמינה בניסים. יהודי שלא מאמין בנס, בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא, איך קוראים לזה? כופר, אפיקורוס. אנחנו לא רוצים להוציא את שרה אפיקורסית, שהיא לא מאמינה בניסים. לכן רש"י הביא את הפירוש השני. מה? לא, אדוני זקן היא התכוונה לאברהם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לה, זה לא תלוי באדונך, זה תלוי בי, שגם אני אדונך. נכון? הקדוש ברוך הוא אדון לשרה באמת. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לה מוסר. מה את אומרת, ואדוני זקן התכוונת לאברהם? בעצם את פוגעת בי, כי אני אדונייך. מובן? ולכן, נשאלת השאלה, אז בעצם לפי הפירוש הראשון שהוא הפשט, יוצא ששרה כופרת. איך אפשר להגיד על שרה שהיא כופרת? לכן הוא בא הפירוש השני. כן? אברהם, זה שהוא אמר לו ישמעאל יחיה לפניך, זה בגלל שהוא לא רצה את הנס. לפי מה שלמדנו, כשלמדנו את פרק י"ז פה, למדנו שאברהם מתנגד לנס. הוא לא רצה את יצחק, הוא רצה את ישמעאל. כן, הוא רצה את ישמעאל. מה שאין כן, פה, שרה, זה מצד שהיא לא מאמינה. השאלה היא, איך אפשר להגיד, נגיד שבסדר, מסיבות חינוכיות הבאנו רק את הפירוש השני, לא את הפירוש הראשון. ואז אני שואל שאלה, אבל בסדר, אבל מה עם הפשט? הייתכן ששרה אימנו לא מאמינה בניסים? מה התשובה? כן, בוודאי. חייב להיות שהיא לא תאמין בניסים. ואני אגיד לכם למה. כי עד אותו זמן לא היה שום נס. חוץ מהמבול, אתה ראית את זה? מישהו ראה את זה? אף אחד לא נשאר כדי לספר. ומי שנשאר חי, לא ראה את זה. הוא היה בתוך התיבה. זאת אומרת, שלא היה שום נס שאדם נכח בו. ויכול היה לספר. מה? אברהם באור כסדים. כן, אברהם המדרשי נכנס לתנור המדרשי. אבל תנור הפשטי, לא מצאנו אותו. זה לא כתוב בתורה, נכון? לא כתוב בתורה. יותר מזה, מספרים הרי שאברהם הרי רצה לחתן את יצחק. שלח את הבן, שלח את עבדו עד ארם נהריים להביא לו בת. אבל כתוב, בת הייתה לו לאברהם ובקול שמה. למה הוא לא חיתן את יצחק עם בקול, אחותו? למה הוא צריך ללכת עד ארם נהריים? התשובה היא פשוטה, הוא רצה בת על פי הפשט ולא על פי המדרש. הרי זה שבקול זה השם של הבת של אברהם, זה לא כתוב מפורש. נכון? זה מדרש. אברהם רצה אישה פשטית, לא אישה מדרשית. אז אותו דבר לגבי הנס של אברהם שנכנס לתנור ויצא מזה חי, לא כתוב מפורש בתורה. כלומר, לפי פשוטו של מקרא, מדובר פה בנס הראשון בהיסטוריה. מה? הוא לא רצה מדרשיסטית. כן, כן. אתה אומר שהיה שני ניסים לפני כן, שרה אצל פרעה, ואברהם שמנצח את ארבעת המלאכים. עד כאן שאלתך. תשובה, אצל פרעה כתוב שהיו נגעים. נגעים זה דבר טבעי. כמו כן, אברהם מנצח במלחמה. אמנם זה נס, זה ניצחון מאוד גדול, אבל אין שום שינוי בסדרי בראשית שם. מה שאין כן פה, שמדובר שמי שקרה יולדת. זה דבר שלא ראינו כמוהו. אם כן, זה הנס הראשון בהיסטוריה. עכשיו, כשאדם נפגש עם מציאות בפעם הראשונה, זה נורמלי וצפוי ואפילו רצוי שהוא ישאל שאלות על זה. נכון? אם מישהו אומר לך, אתה יודע, אני אומר לך שבאמצע הכנסת, איפה שיושבת הממשלה, גדלה שמה פטריה, ענקית, בגובה של 3 מטר. אתה לא מאמין לי? אולי אני אבדוק בכל זאת, זו פעם ראשונה שמספרים לי דבר כזה, ראוי לבדוק. אחרי שבודקים, באמת מצלמים, יש באמת פטריה של 3 מטר גובה, אז מישהו ממשיך לפקפק על זה, אומרים, אתה אידיוט, הרי בדקו את זה. נכון? אותו דבר לגבי הניסים. כל זמן שלא יתברר שהנס קיים בכלל, שיש בכלל דבר כזה ניסים, הדבר הנורמלי והטבעי הוא לפקפק בנס. זאת אומרת, הראשון ששואל בהיסטוריה, לא רק שזה לגיטימי, זה אפילו נדרש. ולכן שרה, שהיא הנושא של הנס הראשון בהיסטוריה, צריכה לפקפק. לכן היא צריכה להגיד, אף אומנם ילד ואני זקנתי. אבל, ואחרי בולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. היא צריכה לשאול שאלה כזאת. יותר מזה, עד אז, מי שמאמין בנס, לא רק שהוא משוגע, באיזשהו מקום זה גידוף, זה פגיעה בקדוש ברוך הוא. כי עד אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פועל דרך הטבע בלבד. אז לומר שהטבע יתבטל, זה בעצם פגיעה באלוהות. בראשית ברא אלוהים. ומה הוא ברא אלוהים? את עולם הטבע.
נבואה זה לא למעלה מסדרי בראשית.
נבואה זה לא למעלה מסדרי בראשית. נבואה זה דבר השם. אז דבר השם יכול להתגלות דרך הטבע, ודבר השם יכול להתגלות מעל הטבע. זאת הפעם הראשונה שיש התגלות שהתוכן שלה מעל הטבע. ולכן יש פה קוש... לכן זה מובן שהיא תשאל את זה. עכשיו, אנחנו לא שרה. אנחנו חיים, אנחנו קוראי המדרש, אנחנו חיים אחרי שהיו ניסים בהיסטוריה. לכן כשאנחנו לא מאמינים בניסים, זה אפיקורסות. לכן, נשאלת השאלה, למה הכתוב סיפר לנו את מה שקרה לשרה? אם לנו זאת הנהגה בלתי רצויה. לכן מוכרח להיות שיש כוונה נוספת לכתוב, שאלמלא היא, באמת הפסוק לא היה נכתב. וזה ללמדנו דרך ארץ שצריך לשנות מפני השלום. ולכן רש"י הביא דווקא את המדרש השני, כי הוא המדרש הרלוונטי עבור הקורא בזמנו של רש"י. זה מובן? למה לא קרה? למה? קרה לנו ניסים. קרו לנו ניסים. לא אישית, אז מה זה משנה? אבל אנחנו כבר יודעים, יש לנו עדות מתועדת בהיסטוריה, ברורה מאוד, שאכן היו ניסים. אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פועל דרך ניסים. את יודעים? היו, מבינה מה שאני אומר? את מבינה מה שאני אומר? לא, נוח לא ראה שום נס. מה? נוח לא ראה נס. נוח היה בטבע, הוא לא ראה. כלומר, הוא לא היה הנושא של הנס. את מבינה? היו, שואלים אותך שאלה. מה? אפשר להשתמך על המדרש, למה? אני שואל למה רש"י הביא רק את הפירוש השני. הפירוש הראשון אומר ששרה מפקפקת. הפירוש השני אומר שינה מפני השלום. רש"י הביא רק את הפירוש השני. למה? כי הפירוש הראשון, לפי מה שהסברתי, הופכת את שרה לאפיקורסית. וזה לא חינוכי. אמנם, באמת לשרה מותר לפקפק יותר מזה. אני צריך שהיא תפקפק. אלא שהשאלה היא, למה זה בכל זאת סופר? זה סופר בגלל הפירוש השני. ולכן רש"י הביא את הפירוש השני, כי הוא הפירוש הרלוונטי לדור של קורא רש"י. עכשיו זה מובן? מה, אבל, מה? אז מה לא מובן? מה לא מובן? לפני כן לא קרה שום נס לאף אחד. מדוע אי אפשר להביא את המדרש על זה? המדרש לא דווקא מתכוון לתת משהו היסטורי. העובדות שמסופרות במדרש הן לאו דווקא עובדות היסטוריות, הן עובדות מוסריות. מובן? בסדר. כן, בבקשה. למה הוא שאל מה? יפה. שואלת פה שתי שאלות. א', למה הקדוש ברוך הוא כועס על זה? הרי אם זה נורמלי שהיא תטמע, או שהיא תקשה על זה, אז זה נורמלי, אז למה הקדוש ברוך הוא כועס? שתיים, מדוע אברהם לא פיקפק? בסדר? שתי השאלות שלך? הבנתי אותך. תשובה לשאלה הראשונה, הקדוש ברוך הוא לא כועס על זה. איפה הכתוב שהקדוש ברוך הוא כועס? כן, זאת אומרת הוא בא ללמד אותה. הוא מלמד אותה משהו. היפלא מהשם דבר. כמו הוא מגלה להנהגה שהיא לא הכירה. זה לא כעס. שתיים, מדוע אברהם לא פיקפק? ועוד איך שאברהם פיקפק, הוא עשה את זה בפרק י' ז' שלמדנו בשיעורים הקודמים. כי הוא לא רצה, כלומר זה עוד יותר חזק. כי הוא לא רוצה שיוולד בכלל ישמעאל, יצחק. הוא רוצה את ישמעאל. אז לכן השאלה עוד לא מתחילה. הוא רוצה שלא יהיה הנס. לכן כתוב ויפול אברהם על פניו ויצחק, הלבן 100 שנה ייוולד. ככה הוא אומר. ושרה בת 60 שנה תלד. כלומר יש לו תקווה שזה לא יקרה. הוא לא בטוח שיהיה נס. הוא רוצה שלא יהיה, ויש לו אפילו משהו שמחזק אותו בדאגתו. כלומר, כיוון שהוא דאג שמה באמת ייוולד לשרה בן, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא היה צריך כאילו להסתתר מאחורי הטבע. כן? זה יותר מפיקפוק. מפיקפוק. מובן? כן.
לא, אני יכול להסביר איזה ערך יש לקדוש ברוך הוא שלא יכול לעשות ניסים?
למה זה יותר טוב לא לעשות ניסים?
מה הערך שלו? זאת אומרת, הרי הם עד עכשיו עד אותה עת, כל המערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא היה מתוך הבנה שהוא לא יכול לעשות ניסים.
שהוא לא עושה ניסים, אמר כך. כן?
הם חשבו שהוא לא יכול לעשות ניסים.
לא יודע, הוא לא יכול לעשות. אבל היה ברור להם שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים.
יכול או לא יכול, אני לא יודע. נו, אז מה? מה השאלה שלך? מה? אתה מבין שאם אתה שואל שאלה ולא אומר אותה עד הסוף ובצורה ברורה, לי קשה להבין. כי אם הייתי נביא, הייתי מבין מה אתה רוצה לשאול, אבל אני לא, אז תסביר לי בבקשה.
הם מדברים עם
מישהו, אמת. מי אמר שזה, אתה אומר, מה הוא לא שווה, הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא יכול לעשות ניסים? מי אמר שזה ניסים, זה הגדולה שלו? אולי דווקא זה שהוא עושה את הטבע, זה הגדולה שלו? כי אני לך יותר מזה, לעשות נס, הרלבג אומר זה פחות טוב. כי הנס, אומר הרלבג, זה פעולה מקרית. לעומת זה, הטבע הוא פעולה עצמית. לכן יותר מכובד שהקדוש ברוך הוא יפעל דרך הטבע, פעולה עצמית, מאשר דרך הנס, שזה פעולה מקרית. נכון? לכן אומר הרלבג, מי שעושה את הטבע זה הקדוש ברוך הוא, מי שעושה את הניסים זה השכל הפועל. מה? השכל הפועל זה איזה מין מלאך. הרלבג לא יכול לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, זה מפריע לו. המהר"ל כועס מאוד על הרלבג, אומר איך אפשר להגיד דברים כאלה, אבל הוא מתרץ את הקושי של הרלבג, הוא לא סתם דוחה אותו. הוא אומר, מה שקשה לרלבג, שהנס הוא חריגה מן הסדר, זה משום שהרלבג לא הבין שיש גם סדר לניסים. כן? זה עיקרון גדול של המהר"ל, שיש סדר לניסים. כלומר, יש איזו חוקיות, לא החוקיות של הטבע, אלא חוקיות ערכית, שעל פיה נקבע מתי יהיו ניסים ואיזה ניסים. בסדר? בבקשה. כן, נו.
הוא אמר ששרה בעצם...
מה?
לא הייתה להבין בנס, כי זה בעצם שובר את כל מה שהשם
בעולם. נכון. נכון. נוח לא ראה את זה.
הוא שלח את
העורב, זה עדות עקיפה. הוא לא ראה את המים. מה? לא, הוא לא חווה כלום. הוא יודע, אבל הוא נמצא בתוך התיבה. הוא כמו בישיבה, הוא לא יודע מה שקורה בחוץ. בחוץ יש פצצת אטום, והוא במקלט. אז הוא לא יודע. לא, זה לא יותר חזק, זה כלום. זה לא חוויה. מה? זה היה טבע סגורה באמת. זה באמת טבע סגורה. זה מה שהתורה מספרת, נו. מה? דבר, אתה, כן, עם הכיפה. יפה. למה הקדוש ברוך הוא שואל, למה זה צריך הקסרה? הוא לא יכול לדבר איתה? נכון? שאלה יפה. אני עוד מעט אתייחס לזה. בסדר? בבקשה, המדרש שואל את זה. כן. זקנה, הכוונה שהוא כבר לא יכול... מה זה להיות זקן? זה שאי אפשר להשתנות.
אבל אנחנו עוסקים שהפקדים אחרי הצירה,
זקנה, אני הוא, הצירה... כן, אז הגמרא שואלת, מי אמר את הפסוק הזה? נער הייתי גם זקנתי, כן? אז הגמרא אומרת שזה שרו של עולם אמרו, לא הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אין לפניו זקנה. מה אפשר להסביר? מלאכים, יש היררכיה של מלאכים, יש מלאך ראשי, מלאך זוטר וכו', נכון? המלאך של כל המלאכים, שרו של עולם, כן? הוא זה שאמר, ועד זקנה אני הוא וכו'. סירם, שאמר, נער הייתי גם זקנתי. כי הגמרא אומרת, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יש לפניו זקנה, אין זקנה לפניו, ולכן כל פעם שכתוב זקנה, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה גמרא מפורשת, מה אני אעשה? עכשיו בואו נחזור לשאלה של ההוא עם הכיפה. מה? כן. קורבן? קורבן זה לא נס. נו, קורבן זה לא נס. קורבן זה לקחת בהמה, לשחוט אותה ולשרוף אותה. אני גם כן יכול לעשות את זה, זה לא נס. לא, מה בית המקדש היה אחר? אש שירדה מן השמיים. זה נכון. זה נס. אבל זה לא נס במובן של שינוי הטבע. זה מה שנקרא גילוי שכינה. גילוי שכינה. גילוי שכינה זה סוג של השגה. זה המשמעות של האש שיורדת מן השמיים. כן, אבל גם זה לא כתוב מפורש בפסוק. לא כתוב. נכון? כתוב, וישע השם אל קין ואל הבל ואל מנחתו. איך הוא שעה? לא כתוב. אמנם חז"ל אמרו ירדה אש מן השמיים, אבל זה לא כתוב מפורש. אנחנו הולכים על הכתוב, כן.
אם השם דובר בעצמו על נוח, זה לא נס?
האם דיבור אלוהי זה נס? תשובה? לא.
מה זה נס?
נס זה שינוי סדרי הטבע. האם זה שהשם מדבר איתי זה שינוי סדרי הטבע? מה פתאום? זה מסדרי הנשמה. כלומר, אין דבר יותר מתבקש מאשר אם אתה זורק מישהו לשטח, שתשמור איתו על קשר, להסביר לו. נכון? הקדוש הוא לא יכול לזרוק את האדם לעולם, בלי לשמור איתו על איזשהו קשר. נכון? אז התדר שלו זה נבואה נקודה קום. בסדר?
עכשיו זה לא טבעי.
מה?
עכשיו עכשיו הוא לא
טבעי. אתה יכול להגיד שהדיבור, בכלל של האדם, הוא דבר לא טבעי. עצם זה שאנחנו מדברים, אנחנו בני אדם, לא הקדוש הוא. מדברים, זה דבר לא טבעי. כי זה נובע מהנשמה שלנו. אבל הנשמה היא נתון באדם. ולכן זה שיש צינור של התגלות דרך הנשמה, זה מובן מאליו. אי אפשר לקרוא לזה טבעי, אבל אי אפשר לקרוא לזה ניגב ניסי. כן. לא, המבול זה נס. אבל זה נס שאף אחד לא היה שותף בו. הרי זה לא סתם גשם מאוד חזק, זה הרבה יותר מזה. תסתכל בפסוקים שמתארים את המבול, תגיד אם זה טבעי. כן. כן. אתה יודע לקרוא יפה מאוד.
למה? פרק אחר כך אומרים את זה.
יפה.
ולמה אברהם לא אמר את זה לשרה?
יפה. אני רוצה לחזור על השאלה שלך. אני צריך, יש לנו כבר שתי שאלות בסטנדבי. כן. אתה שואל, בפרק י' ז', לכאורה הקדוש
ברוך
הוא... אתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא... הרי כתוב בפרק י' ז' שהקדוש ברוך הוא כבר הודיע לאברהם שיוולד לו בן משרה. נכון? אז למה זה חוזר פה? נכון. אני אשאל אותך שאלה נוספת. בספר שמות, בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה. אומר לו, משה, אני רוצה שתוציא את ישראל ממצרים. אומר משה, ואיך קוראים לך? לי קוראים י' כ' ו' כ'. אהה. ואתה יודע שאני מגמגם. אצל אהרון יהיה איתך. בסדר? זה כל זה כתוב בסנה. פרשת וערה. עוד פעם הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה, אומר לו, אתה יודע, קוראים לי, עד עכשיו קראו לי אל שדי, אבל עכשיו קוראים לי השם, ואני שולח אותך לדבר עם פרעה, ואם פרעה לא מוכן, אז אהרון אחיך יהיה נביאך. זה כבר נאמר פרשת שמות, נכון? עוד דבר, בפרשת נוח, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, נוח, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך שאני הולך להשמיד את העולם, כי כאלה רעים, ממש נמאס לי מהם, אני הולך להשחית אותם. ואז תבנה לעצמך תיבה, ונוח בונה את התיבה, ואל תשכח להכניס שם שניים שניים מכל החי וכו'. ואז נוח בונה את התיבה, ונכנס. פרק מיד אחרי זה, ויאמר השם אל נוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, ותיקח איתך שבעה שבעה ושניים שניים, ותיקח איתך אוכל. רגע, אבל זה אותו תוכן.
אז מה, זה שונה?
כן, אבל גם פה זה שונה. עכשיו, מה אני רוצה לומר? שהנבואות, זה כנראה כלל גדול בנבואות. אגב, אותו דבר, בספר בראשית פרק א', יש ברוך הוא בורא את העולם, בורא את הרקיע, צמחים, בעלי חיים, את האדם. פרק ב', הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, בעלי חיים, צמחים. אותו דבר. אז מה אומרים השטחיים? השטחיים אומרים, יש פה עריכה של שני מקורות. כלומר, יש. הסיפור הופיע בשתי גרסאות. היה גרסה א', גרסה ב', העורך הראשי אמר, למה למחוק? נביא גם את הגרסה הראשונה, גם את הגרסה השנייה, נעשה מזה סיפור אחד, נמשיך. בסדר? זה הדעתם של הריקים. הבעיה היא שאם זה היה קורה פעם אחת, שתיים, בתנ״ך, היה מקום לטענה. הבעיה שזה דבר עקבי. לכל עורך התנ״ך, אנחנו רואים שהסיפורים חוזרים על עצמם פעמיים. מה זה בא לומר? שכל סיפור מופיע פעמיים. הוא מופיע לפי כלי קיבול א', כלי קיבול ב'. זאת אומרת, אותה נבואה שנאמרה לאברהם כשהוא היה ערל ושומע את כל אלוהים, חזרה כשהוא נימול והוא שומע את כל השם. זה אותה נבואה, זה לא שתי נבואות שונות. אותו דבר, מה שהוא קלט בסנה נקלט מחדש במצרים. משה, מה שנוח שמע לפני שהוא בנה את התיבה ואחרי שהוא בנה את התיבה חזר אליו. זה אותה נבואה. אלא זאת נבואה שנמצאת אצלו שמה, במאגר הנבואות. אחרי שהוא עבר שינוי, הוא מפעיל עוד פעם את הנבואה, שומע משהו אחר. מובן? ולכן גם פה יש אברהם לפני הברית, אחרי הברית. עד כאן ברור. עכשיו לגבי השאלה שלך, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר ישירות עם שרה? מה זה פה הסיפור הזה? גם הסגנון הוא סגנון מבודח, בדיחותי כזה, נכון? למה זה צחקה שרה למור אף ממלט? גם יוכל להמשך, פסוק תדבר, ותחחש שרה למור, לא צחקתי, תיארח. ואומר, לא, כי צחקת. זה אווירה של גן ילדים. מי אמר? לא כך ברור. אבל קודם כל, הסגנון הזה נקרא אצל חזל בשם שיחה. מה זה שיחה? שיחה זה כינוי לשטויות, כן? למשל, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. כלומר, תורה זה דברים רציניים. שיחה, שטויות. נכון? מאכלין אותו כחליל רתמים. כמו כן גם, חז"ל אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה. אז מה כן צריך להרבות איתה? דיבור. נכון? יש הבדל בין דיבור לבין שיחה. אז למה? אז אולי שחז"ל יגידו, שלא תהיה בכלל שיחה עם האישה, רק דיבור. כי בין אוהבים צריך להיות קצת שטויות. כלומר, בלי קצת שטויות אין אהבה, לכן צריך שיהיה קצת שיחה עם האישה, והרבה דיבור. אבל לא שלא יהיה בכלל שטויות, כי בלי שטויות אין אהבה. אז אותו דבר פה, חז"ל אמרו שהשיחה הזאת של הקדוש ברוך הוא עם שרה נקראת שיחה. והמדרש אומר ככה, מעולם לא נזדקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת ועל ידי סיבה. כלומר שהקדוש ברוך הוא כאילו זימן שתהיה אווירה של בדיחות הדעת פה. וזאת למה? זאת משום שכאן, זאת נבואה מיוחדת מאוד, זאת הלידה של יצחק, זאת נשמה חדשה. והנשמה הזאת היא כל כך חדשה, בברנת זה שמצדיק של מידת החסד, יש המשך דרך צדיק של מידת הדין, שזה גורם לצחוק בעולם. כן, מתי הצחוק בא? כשיש דבר חדש בעולם. מובן? ולכן זה צריך לבוא בסגנון של בדרך אגב זה משתמע. מובן? עכשיו אני רוצה קצת להעמיק בזה. תסתכלו בבקשה בפסוק ט"ו. ותחחש שרה לאמור. מה? לא, הוא רצה לדבר עם שרה בדרך עקיפה, כדרכם של הבדרנים. כן, תסתכלו בפסוק תדבב. ותחחש שרה למור, לא צחקתי, כי ירע. ה-MP מתנדנד, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? כן, אבל הבעיה היא שזה MP בעייתי כזה, הוא לא... לא יודע מה לעשות, אולי אם נשים אותו על זה. בסדר? טוב. ותחחש שרה למור, לא צחקתי, כי ירע. בואו ננסה להבין. שרה נמצאת כאן במצב של נבואה, נכון? היא מתנבט, היא יודעת שזה מעט השם. היא אומרת, לא צחקתי. למה? כי ירע. מה זה ירע? היא מפחדת ממישהו? שיגידו לה נו נו נו. ואז היא מזמינה, והיא אומר, לא, כי צחקת. בין שזה אברהם, בין שזה הקדוש ברוך הוא, לא מובן. אלא הכוונה, לא כתוב ששרה שקרה. כתוב שהיא כחישה. זאת אומרת, אם הייתם שואלים את שרה, תגיד לי, צחקת? אני? מה פתאום? היא באמת לא יודעת שהיא צחקה, והרי היה. איפה כתוב שהיא צחקה? תסתכלו בבקשה בפסוק י' כתוב בפסוק י' ב' ותצחק שרה בקרבה. איפה זה קרבה? אז יש שני פירושים בחזל. פירוש גופני, פירוש רוחני. בקרבה, כוונה, במעיים שלה הרגישה שמתחילה פעולה חדשה של חזרו לה הנאורים, הווסת חזר. פירוש אחר, בקרבה, הצד היותר עמוק שלה, שזה הנשמה שלה. בשעה שהמלאכים מודיעים על לידתו של יצחק. אמנם עוד לא נעשה שום זיווג בין אברהם לשרה, לא היה שום חיבור פיזי. אבל הנשמה של יצחק מתחילה להרוג מעולם הנשמות, היא מתחילה לרדת למטה. דרך איפה היא עוברת? דרך הנשמות של אברהם ושרה. וכאשר משהו עובר דרכי, זה מדגדג. זה גורם לצחוק. כלומר, יש צחוק בעומק הנשמה של שרה. מה עם המודע שלה? באופן מודע, שרה לא חיה את הנשמה שלה. היא חיה את הנפש. מה יש לה בנפש? רצינות. איך קוראים לי רצינות בתנך? יראה. ותחחש שרה למור, לא צחקתי. כי ירע. כי באמת הייתה עם חוויה של יראה. היא לא יודעת על מה אתם מדברים בכלל. והיא אומר, לא, כי צחקת. הקדוש ברוך הוא גילה לה שהיא צחקה בעומק הנשמה שלה. ולמה היה צריך לגלות לה את זה? למה זה כזה חשוב? כדי שהיא תתרגל להופעתה של נשמת יצחק. כלומר, היא הופכת להיות הצינור להופעה החדשה הזאת. לכן מגלים לה שהיא צחקה. כן, בבקשה. בקרבה אותיות רבקה. יפה. טוב. כן. אני לא יודע אם זה... כן, אתה... לא הבנתי, אתה אומר ש... שנייה, יש לי שתי שאלות לשאול אותך. א', אתה אומר שרשום. סימן שאתה ראית את הדיו שבו משה כתב את זה. אתה אומר שזה רשום. סימן שאתה זכית למה שאף אחד מאיתנו פה לא זכה. ראית את הדיו שבו משה כתב את הספר תורה? אז למה אתה אומר שרשום? כתוב, יפה, אתה מתכוון לכתוב. בסדר, אז עכשיו זה קצת מרגיע אותי. בסדר, עכשיו אתה אומר, למה כתוב למור? אז כשאתה אומר שהמילה למור, משמעותה שהיא גם היא אמרה את זה. לא הבנתי מה קושי על הלמור. ותצחק שרה בקרבה, למור. כן, אז מה השאלה? נכון. הבנתי, הבנתי. אתה אומר שהרי היא אמרה באופן מודע, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אז אם כן, זה תולדה של הצחוק שלה. נכון. אלא אם כן נאמר ככה. המילה למור, פירושה לומר לאחרים. כן? וידבר השם אל משה, למור. מה זה למור? שמה שהשם אומר למשה, הוא צריך לומר לאחרים. נכון? אז גם פה. ותצחק שרה בקרבה. זה בנשמה. וזה גרם לה לומר אחרי בלותי. הבנתי? כן. בבקשה. התרגום אומר וחדיבת שרה לממר. לא חייכית הרי דחילת. השאלה, אני לא יודע מה פירוש וחדיבת. אני לא יודע. אני הבנתי, הבנתי. השאלה היא, האם זה כל הקונוטציות שאנחנו קושרים לכזב, זה קשור גם לשקר. אני לא יודע. וגם אם זה אחרת מהתרגום. אז אני אשאל פה שאלה נועזת. אז מה? כן. בבקשה. כן, המטרה היא שלקרוא ליצחק יצחק, אבל זה כבר הקדוש ברוך הוא סידר עם אברהם לפני כן, בפרק י' ז'. נכון? עכשיו זה עובר דרך שרה. טוב, עכשיו קורה כאן פה משהו מאוד מיוחד. עומד להיוולד יצחק, הבנו. יצחק צדיק של מידת הדין, הבנו. אבל למה זה מעורב פה עם מה שכתוב מיד אחר כך? ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. וישקיפו, אומר רש"י, כל השקפה שבמקרא לרעה. כן? יש כאילו להסתכל, לראות, להביט, יש להשקיף. להשקיף, הכוונה לרעה. ואז נשאלת השאלה, אם זה כדי להשקיף לרעה, סימן שאברהם עכשיו שותף בנבואה שלו, בהחלטה להשמיד את סדום. מה אתה רוצה? יש פסוק, השקיפה ממעון קודשך. נכון. מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. זה שאלה יפה מאוד. אתה יודע מה? לא יכול להיות שרש"י לא שאל את זה. תסתכל לרגע. רש"י מתייחס לפסוק שבאת. יפה. אז יכולת לכתוב את רש"י. עכשיו, בואו נמשיך. אם כן, אברהם, כאילו מוכנס לחדר הדיונים האלוהי, שבו מוחלט להשמיד את העיר סדום. למה זה מופיע יחד עם הבשורה של הולדת יצחק? כדי דין, יפה מאוד, כשם ששרה צריכה להכין את עצמה להכרה שהיא תהיה האימה של יצחק, אף אברהם צריך להכשיר את עצמו למידת הדין. לכן אומרים לו, תשמע, אמרו לך שיצחק ייוולד, אז בוא תשתתף עכשיו בדיון על מידת הדין. אתה צריך לעבור עכשיו איזושהי טרנספורמציה. אני רוצה להסביר לך מה זה מידת הדין. טוב, זה קורה. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. ואברהם הולך עימם לשלחם. מה פירוש לשלחם? ללוות. כן? בתנ"ך המילה לשלח יש לה שתי משמעויות הופכיות, או לגרש או ללוות. אברהם מלווה את הדיון. כן? כלומר, הוא מתלווה אל ההחלטה להשקיף על פני סדום. כן. האם צחוק זה לא אנטיתזה למידת הדין? למה? להפך. הצחוק זה מה שקשה להכיל. זה למעלה ממדרגת האדם. כמו שמידת הדין היא למעלה ממדרגת האדם. הקיום הטבעי של האדם זה הרחמים. בלי רחמים לא היינו יכולים להתקיים. אז כשיש דין זה צחוק. לכן ביום הדין, דהיינו ראש השנה, מזכירים את זכותו של יצחק. כן. ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. זאת הכוונה שאברהם מתלווה אל המהלך הזה של מידת הדין. פסוק י' ז'. והשם אמר, מי זה והשם? כל מקום שכתוב ושם, וו, י' כ' וו, אומרים חז"ל, הוא ובית דינו. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מכנס בית דין, הקדוש ברוך הוא במקום להיקרא י' כ' וו, שזה מידת הרחמים, נקרא ושם, וו, י' כ' וו, שזה מידת הדין. הוא ובית דינו. אז ושם אמר, לכן בדיוק, מידת הדין עכשיו מופיע. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, אברהם מידת החסד. אבל הוא צריך ללמוד על מידת הדין. ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, אם היה רק מידת הצדקה, מידת החסד, אז אברהם לא היה צריך להיות שותף בכלל לדיונים על מידת הדין. אברהם היה מקים את הנצרות, ובזה היה נגמר העניין. רק אהבה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רק מידת הדין, אז יצחק היה מקים את האסלאם, ונגמר העניין. הקדוש ברוך הוא היה לוקח את יצחק, ומקים איתו את האסלאם, והיה נגמר העניין. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא רוצה איחוד המידות. לכן הוא אומר, אני צריך לעשות צדקה ומשפט. לכן אני צריך להרגיל את הצדיק של החסד למידת הדין, ואת הצדיק של מידת הדין למידת החסד. כן, בבקשה. נכון. ואתה מסביר יפה מאוד, שאנשים שמקולקלים במידת החסד, זקוקים לדעת של דין. נכון, זה מה שהסברת. יפה. כן? איך אומרים דת בערבית?
דין.
דין, נכון? זאת אומרת, והם לפעמים מקחו את המילה הזאת? מהעברית. באמת, חוקרי האסלאם אומרים שהמילה דין, שפירוש הדת בערבית, מקורה בעברית דין. כן, בבקשה.
השאלה קצת טכנית, אבל מה זה? למען אשר יצווה, למה לא למען יצווה?
אתה שואל על המילה אשר, למען אשר יצווה. אין לי מושג. לא יודע. לא, יש לי בנסם סיבה, אבל אני לא יודע. כן,
מה? למה הוא לא מזכיר את מידת הרחמים?
למה הוא לא מזכיר את מידת הרחמים? כי אנחנו עוד רחוקים מזה. כיוון שאברהם הוא חסד, הוא זקוק למידה הנגדית. ואז יבוא הרחמים. מתי תופיע מידת הרחמים בפרשה? מה? לא, בפרשה אני שאלתי. בסוף העקדה. אז זה יופיע. כן.
שאברהם משקיפים האנשים, שורש
שמשקיפים
לרעה.
האם אברהם יודע את פירוש רשי שהשקפה זה לרעה? הרי אם רשי מפרש שכל השקפה שבמקרא לרעה, אז רשי מסביר לך מה יהיה השימוש של המילה הזאת בזמן המקרא. עכשיו, אברהם חי בזמן המקרא. אז יש להניח שזה השפה שלו. בסדר? כן, בבקשה.
מה זה אומר את אברהם? כשאברהם הוא
לא חסד, יצחק הוא חסד. אתה אומר ככה, למה צריך ללמד את אברהם את הדין? שאברהם יעסוק בחסד בלבד, אבל אז הוא לא יוליד את יצחק בחיים. כלומר, אם החסד לא נוטה אל הדין, זה חסד של טומאה בסופו של דבר.
אבל הדין בא
מסרה. הדין בא מסרה, נכון. ואם אברהם לא ייתה אל הדין, אז הוא לא ילד מסרה בן. של מידת הדין. כן? מה הכוונה תומעה של החסד? כשהחסד מנותק מן הדין, אז הוא פוגע באמת המוסרית. למשל, אנחנו נראה פה בסיפור של סדום ועמורה. תאר לעצמך שאברהם היה מנצח בדיון הזה. והקדוש ברוך הוא היה מחליט להשאיר את אנשי סדום בחיים. מה היה קורה? אנשי סדום היו מחריבים את העולם. ושהם היו רשעים. ברור. אז אי אפשר, זה חסד של טומאה. תאר לעצמך, אני יודע, שבאים בעלות הברית להפציץ את אושוויץ. אם הם יפציצו, כל מכונת ההשמדה תפסיק. בא אברהם לתוך מחנה ההשמדה, ואומר לריבונו של עולם, אל תעשה את זה, יהרגו קציני אס-אס. אתה מבין את הבעיה? כלומר, אנשי סדום זה לא סתם אנשים. זה אנשים שפועלים בעולם, הם פועלים רעה. וכאן האמת המוסרית היא שצריך להרוג אותם. חסד אותם. כן?
כן, חסד.
לא, אז אנחנו נראה, אנחנו הולכים לעשות לאסטרטגיה של אברהם בסיפור הזה. כן, מה אתה רוצה? אתה אומר ככה, למה צדקה ואחרי זה משפט? למה החסד ואחרי זה דין? כי היסוד הוא החסד, כי לעולם חסדו. כלומר, כל המעורבות של מידת הדין בתוך החסד, זה על מנת שהחסד בסוף יוגשם. לא הדין. כי המעשה של הבריאה הוא מעשה של הענקה, של נתינה. אם כן, ביסודו זה חסד. זה כמו שכתוב במדרש רבה. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. הרעיון הזה, לברוא את העולם, איזה מידה זאת? זה חסד. אומר המדרש, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כי החסד היותר גדול זה שעומדים בדין. אבל אי אפשר מיד, אז משתף את הרחמים. אבל המטרה היא החסד. לכן החסד קודם. כן, כי אברהם, לא, אברהם הוא פשוט, דוד הוא פשוט אחראי על המלכות, והמלכות זה דין. מלך במשפט יעמיד ארץ, ואז הוא צריך להוסיף את החסד. כן?
אבל המילה צדקה זה
משהו
שזה צדק, צדק זה נשמע יותר משהו שהוא קשור לדין.
המילה צדקה יש לה שתי משמעויות. כשהיא קשורה למילה משפט היא חסד, כשהיא קשורה למילה צדק היא דין. כן? הוא מבין את זה? למה זה פשוט לנו? לא, זה שפשוט לנו שצריך לכסח את אנשי סדום, זה בגלל שהדבר הזה יתברר. זה לא מובן, יש פה קושיה לאברהם, יש קושיה גדולה. הרי כתוב מפורש במדרש, שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה, אין עולם. אם עולם אתה רוצה, אין דין. תחליט. אתה לא יכול מצד אחד לתת חיים ואחר כך לקחת בחזרה. טענה. הטענה הזאת היא טענה מוזרה עבורנו, אבל כיוון שאברהם הוא טהור לגמרי כשהוא שואל את השאלה הזאת, אז אצלו השאלה הזאת היא לגיטימית, והוא צריך פעם אחת בהיסטוריה לקבל שיעור על זה. בסדר? כן. מה? מה?
העניין של הסיפור הזה, כדי להרגיל אותם לעניין שהעולם הוא אחדותי?
נכון. בעצם המטרה היא עולם אחדותי מידה אחת. כלומר, איחוד המידות, יותר נכון. טוב, אז איך הוויכוח בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא בנושא סדום מתנהל? כל זאת ועוד, הפעם הבאה, שלום.